עכשיו איתכם.
ערב חי.
דרמן. ערב חי.
ערב חי. דרמן.
עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי, יום שני היום, אני נאלץ לעצור פה את הדיון ההלכתי הסוער שהתפתח עוד לפני שהחלה התוכנית כדי לחבר את כל המאזינים שלנו לדיון הזה ולהמשכו, שיהיה אני מניח באמצעות השאלות שלנו הערב. אז נאמר קודם כל שלום וערב טוב, ערב חי חברון.
ערב חי, שבוע טוב. אנחנו פתחים את השבוע.
עצרתי אותך באמצע פה הדיון ממש.
כן, כן, אני לא הבן.
עלו פה טונים.
כן, אבל בעזרת השם אנחנו, הטונים עוד יעלו.
יעלו בעזרת השם.
מבטיח לך ולמאזינים.
כן, הרב רוי מושקוביץ.
שלום, שלום וברכה. וזאת השם, אנחנו נדון היום בהלכות המאוד מאוד נגות.
אז הרב יגלה לנו, למאזינים, על מה עלו הטונים של חברון. מה הציק לו?
לא, אולי נגע...
אז נכון, אנחנו נשלב בזאת השם בין הדיני ממונות להלכות הפורים, שבעיקרם תהיה הלכות פורים, אבל נתחיל קצת, כן, עם דיני ממונות, עם השלכות מעשיות לפורים. ופה דנו כבר בנושא המאוד מעניין ומאוד מאתגר של ארבעה פרשיות, שהשנה, אתה יודע, זה אותם הלכות, אריאל, זה בדרך כלל מריצים אותם בשולחן ערוך ומשבור, הם לומד את זה, את הארבע פרשיות, זה ההלכות הראשוניות של פורים, אבל מה זה? זה לא העיקר. והשנה זה תפס נושא מאוד מאוד הלכתי ומאוד מעניין.
תפס, כי אולי זה קצת יותר מאתגר לקיים.
נכון מאוד.
את החיוב בשנה הזאת.
נכון, בעבר מי חשב על כך. והשנה, אתה יודע, אתמול זכינו לשלשום, זה היה בשבס קודש, שלושה ספרי תורה, זה דבר שקורה, זה לא כל פעם.
או ספר תורה אחד שגוללים אותו.
נכון.
כן.
והמעניין, מה יהיה בשלושה ספרי תורה? אז באמת, במציאות צריך לקרוא שלוש פרשיות, אז לכן מוצאים שלושה ספרים, אבל חוץ מהעניין של השלוש פרשיות, יש עניין גם של פרסום הנס, זאת אומרת שרואים כבוד התורה, שמוצאים שלושה ספרים, ולא שניים, ולא אחד, וממילא באה עכשיו השאלה כמובן המעניינת, מה קורה כאשר אדם יש לו רק, או במנייני חצרות, שזה מאוד מצוי היום.
באופן, אני חושב, מעשי, יש יותר מניינים, בפועל יש יותר מניינים מבכל שנה רגילה.
נכון.
כי בחצרות יש יותר, יש מניינים יותר קטנים, אבל יותר מניינים.
יותר מקומות.
אני שמעתי את מהדורת החדשות עכשיו ברדיו קול חי של השעה 9, ודווקא בשורה טובה. מיום ראשון, המסחר, חנויות הרחוב, השווקים, הקניונים, נפתחים.
גם בתי הכנסת.
זה בשורה טובה, כי אנחנו ככה מתחילים לרקת
הסוף. והשנה גם כולם מקיימים את העניין של האכילה של הזירונים, כי צריך משפחה גרעינית.
אז בכלל, טוב.
והשר דרי, באמת מנסה לקדם חוק של בתי כנסת עם תו ירוק, עם דרכון ירוק, זאת אומרת שבתי כנסת יהיה מותר להם להתמלות גם ב-100 ו-200 איש, כל מי שיציג.
שהוא התחסן.
מתחסן, ובאמת הלוואי, הלוואי שהוא יצליח לקדם את זה ולהביא את זה להסגירה של העניין הזה.
זה נראה שזה הולך לשם.
שנוכל לראות כבר היכלי תפילה מלאים
בחזרה.
חדש ימינו כקדם.
03-500-93-93, גם אם עוד לא התחסנתם, אתם יכולים לעלות לשידור. אצלנו לא מחייבים עדיין את התו הירוק.
עוד מעט נעשה את זה גם.
אולי נעשה גם אנחנו סנקציות בהמשך. בינתיים כולם יכולים לעלות. 03-500-93-93, שלמה פולק בהפקה, אורי כהן הוא הטכנאי שלנו. נפנה כבר אל המאזין הראשון שלנו, שלום וערב חי לאברהם.
ערב חי.
כבר יש לך תו ירוק, דרכון ירוק, איך זה נקרא?
דרכון ירוק.
יום ראשון.
יום ראשון זה השני, הראשון, השלישי?
יום חמישי זה השני.
יום חמישי הקרוב זה יהיה השני, אז שבוע.
עוד שבוע.
עוד שבוע בשביל לקבל את הדרכון הירוק.
יום חמישי הבא יהיה השני.
בעזרת השם.
בצום.
בעזרת השם.
שים לב. לשאלה הראשונה עבורך.
תשמע הסיפור. מרדכי חפץ במגילת אסתר משלו, בירר אצל סופר סתם מומחה, שאמר לו שתעלה לו מגילה 6,000 שקל. למחרת הוא פגש את הבן דוד שלו, שהוא סופר סתם, ושאל אותו כמה תעלה לו מגילת אסתר, והבן דוד אומר לו 4,000 שקל.
זה לא שהוא לא, לא מדיר.
לא?
אני אנסה לחדד את זה. בא אדם, הרים טלפון לסופר, לא אמר לו שהוא רק מתעניין כדי לדעת, אמר לו כמה עולה מגילה.
אמר 6,000.
נטע איזושהי תקווה בסופר שאו אולי יש לו פה קליינט, למרות שהוא לא, אולי הוא לא אמר לו בפורש שאני רוצה לקנות, פשוט שאל אותו כמה עולה מגילה, אמר לו 6,000. הוא שמע את המחיר, ניגש לבן דוד שלו שהוא גם סופר סתם, אמר לו כמה תעלה מגילה עבורי. נכון?
אמר לו, אתה יכול לעשות לי זה ב-4,000 שקל?
ב-4,000 שקל.
אני מוכר אתך 4,000 שקל.
רוצה מחיר מיוחד. אמר לו, הן.
והוא בן דוד שלו, לא כך נעים לו, זה בסדר, הוא גם צריך.
אז מה הבעיה?
הבעיה היא כלפי סופר הסתם הראשון, לא?
השאלה היא כמובן, עכשיו בן דוד מסכים ב-4,000 שקל, למרות שהמגילה, השווי של כתיבת מגילה, שווי של קניית מגילה עולה 6,000 שקלים. זה השווי.
מה, באדם לא יכול לבחור איפה לקנות, מה, איפה...
רגע, שנייה, אני רוצה לראות שאנחנו מבינים. השאלה היא כלפי הבן דוד שכותב בפועל.
נכון.
זאת אומרת, האם זה שהוא ניצל את הקרבה המשפחתית ביניהם, זה מותר או אסור? הנה האפשרויות.
אפשרות מספר אחת, איסור הונאה. האפשרות השנייה, אין הונאה בכתבי קודש. והאפשרות השלישית, תלוי בסוג הכתב. אני לא מבין את כל השאלה בכלל.
למה?
אני פה מתפלא על משהו אחר, בינתיים, בזמן שאברהם חושב על תשובה.
מה,
זכותו? אני חושב שגם אולי יש פה איזושהי בעיה כלפי הסופר הראשון.
יכול להיות שהוא לא ידע גם שזה...
לא, אלא אם הוא אמר לו, אני מתקשר רק כדי להתעניין.
יכול להיות שאם זה היה מחיר סביר,
הוא היה לוקח. זאת אומרת, הוא לא ניסה רק כדי לבדוק את המחיר, כדי להוציא מחיר יותר.
לא, השאלה שלי היא לא כלפי הראשון. השאלה שלי היא כלפי הבן דוד. מה הבעיה לבן דוד לעשות הנחה?
רגע, אולי אין בעיה, בוא נשמע את אברהם. אברהם, מה אתה אומר? א', איסור.
אני לא הבנתי עליי את השאלה.
השאלה היא כזו. אדם התעניין לגבי מחיר של מגילה, אמרו לו, עולה 6,000 שקל. אומר, כבד עליי 6,000 שקל, התקשר לבן דוד שלו ואמר, תשמע, תעשה לי מחיר מיוחד, קח לי רק 4,000.
כן, אמר, 4,000 שקל רוצה מגילה.
הסכים הבן דוד.
הבן דוד שלו סופר, הסופר כאילו לא קשור לסופר.
לא קשור לסופר הראשון.
לא, סופר, הוא סופר אולי אפילו מתחיל, הוא גם פחות ככה, הוא בקיא במחירים, הוא גם בן דוד שלו, הוא מכיר אותו.
אז לא, אלון, אם אמר לו בסדר, 4,000 שקל, הסכים. בעצם כשאתה גורם בחוסר נעימות לנותן השירות לתת לך מחיר יותר זול, האם זה מותר או אסור? והאפשרות הראשונה זה אסור, כי מדובר בעונה, אתה הרי יודע שהמחיר האמיתי הוא 6,000, מה פתאום אתה משלם רק 4,000? האפשרות השנייה, מכיוון שמדובר במגילה וזה חלק מכתבי הקודש, אז אין בזה איסור עונה. והאפשרות השלישית, זה תלוי מאוד בסוג הכתיבה או הכתב של המגילה או של הסופר.
זאת אומרת, הרב בא ואומר, רגע, א', הוא אומר איסור הונאה.
רגע, אתה אומר, אברהם, שזה איסור הונאה?
כן.
אפילו שזה כתבי קודש, ולא משנה סוג הכתב.
כן, א'.
אז מה עשו צודק בתשובה הבסיסית שלו?
מה זה צודק? אני...
כי דיברנו כבר לפני שבוע שעבר, נכון.
וגם דעתי לא נחה שבוע שעבר. אני לא יכול לבקש הנחה מבעל מקצוע,
ודאי שכן, הנחה ודאי שכן, כאשר הוא יודע מה המחיר הבסיסי, אתה אומר לו, זה עולה, כמה זה עולה?
לא יודע, מראה,
אם הוא אומר לך, זה עולה 6,000 שקל, ואתה אומר, לא, תעשה לי ב-4,000 שקלים, אז הוא מוסכים, אין שום בעיה. אבל כאשר אתה מגיע לבן אדם, אומר לו, שמע, אני רוצה את אותו מוצר ב-4,000 שקלים.
יסכים, יסכים, לא יסכים, לא יסכים.
יסכים זו עונה, כי עד כמה שהוא לא בא, הוא לא מוכל לך על זה, אלא הוא לא יודע שהמחיר הוא שווי, השווי של המוצר הוא יותר, והוא אומר, אני מוכל לך. הוא לא אומר, אני על מנת זה ייתן לך את זה.
זאת אומרת, אם נתייחס למה שהיה השאלה דומה בעבר, הוא צריך להגיד לו, תשמע, אני ביררתי, עולה 6,000, יש לי רק 4,000, האם אתה מוכן? ואז אין בעיה.
זה מצוין, זה מעולה, זה הנחה, מותר לקבל הנחה. אבל ללכת ו... בגלל שהוא בן דוד, בגלל שאתה מכיר אותו, בגלל כל, אפילו בלי בגלל, הממציאות, לגרום לשני, לעשות פעולה או עבודה של קבלנות, לא של שכיר יום, של קבלנות, זאת אומרת, תכתוב עבורי מגילה, ואני לא אתן לך 4,000 שקלים. למה ככה? כי אני רוצה לך 4,000 שקלים, אתה רוצה כן, אתה לא רוצה לא. אז גם אם הוא מסכים, זה מוגדר כהונאה, עם כל גדרי העונה, שאם זה שישית, אז מחזירים את השווי, ואם יותר, מבטלים את המקח.
סיבכת אותי לגמרי. ועוד הרבה אנשים.
טוב, אברהם, אבל הבנת את הנקודה. כמה צריך להיזהר?
אבל למה הוא לא צודק בתשובה?
רק נאמר שהתשובה הנכונה היא...
התשובה תלוי בסוג הכתב.
נכון.
אם הכתב הוא של מתחיל, אז הוא עולה לזה שווה פחות.
נכון, אם השווי הוא שוויות אחרת, אז באמת מותר לו לבקש, כי הראשון הוא סופר בקי, סופר מומחה.
סופר עם ותק של 20 שנה, וזה רק התחיל לפני... פחות חשוב.
כן,
לא, אבל מסתובב, שאם הוא רק התחיל, והוא...
יש מושג שבדק עוזר, אבל
לפעמים... היופי, היופי של הכתב.
כן, הצורה של המגילה, הכתב, הגודל.
טוב, תודה לך אברהם.
תודה, שלום.
אנחנו עם מיכאל עכשיו, שלום וערב חי.
כמעט הפלח פורים.
מה שלומך? למה אתה מתחפש בפורים?
לעצמי.
חשבתי למזרק.
או לדרכון ירוק.
או לדרכון ירוק.
טוב, הנה השאלה שלך.
אתה, אנחנו עם הבן דוד עדיין.
לאחר ששמחה הבן דוד החביב הסכים
לכתוב את המגילה ב-4,000 שח בלבד,
סיפר על כך בחדווה לרעייתו, והיא ביררה שמחיר מגילה הוא יקר הרבה יותר.
היא פחות פריירית, מסתבר.
כן. ועכשיו היא לוחצת על בעלה שיבטל את העסקה, או שידרוש תשלום נוסף.
כן, ופה נגיד שאין הונאה, זה לא הגיע עדיין לגדר של הונאה, אבל זה יותר יקר. או אפילו הכתב שלו פחות טוב.
זאת אומרת, לסופר אין את התירוץ של הונאה או ביטול מקח, ובכל זאת רעייתו אומרת, אתה אמור לבקש יותר. האם מותר לו לבטל את העסקה או לא?
או לדרוש תשלום נוסף. אפשרות מספר אחת אי אפשר לבטל, מילה זו מילה. האפשרות השנייה ניתן לבטל לכתחילה. האפשרות השלישית, הרי הוא כמחוסר אמונה.
אמנה.
אמנה.
מה מחוסר?
אמנה, כמחוסר אמנה.
לבנתי, הם קבעו כבר את
ה... קבעו כבר, כן, כן, קבעו מחיר.
אגב, זה סיפור שקרה, שהתרחש.
קבעו ביניהם, מה זה ברוכה?
סגרו, שהוא יכתוב עבורו, סיפור שקרה, והסופר עכשיו מגלה שפשוט עבדו עליו, וביקשו ממנו, הוציאו לו מחיר מאוד נמוך, הוא הסכים, הוא לא ידע, הוא לא כך בקי במחירים, והוא עכשיו רוצה את המחיר המקורי.
מה אתה אומר, מיכאל?
א', אי אפשר לבטל את העסקה, ב', ניתן לכתחילה, ג', יכול לבטל, אבל נחשב למחוסר אמנה, אז לא מומלץ.
לא מומלץ.
לא מומלץ. אתה הולך עם 3?
לא, 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 לא.
לא, מומלץ.
אני מתלבט מסתיים ל3. מה זה לא מומלץ? יש גדל כזה בהלכה לא מומלץ?
תראה, כשמכנים מישהו שהוא מחוסר אמנה,
אז
נאמר עליו דברים חמורים, על מי ש...
זה מותר, אבל כן, זה לא מתאים.
זה כמו למשל נבל ברשות התורה.
זה לא הייתי הולך שם. כן, לא, אפילו לא פחות.
לא, לא פטור, אבל...
מחוסר אמנה זה גדל שרוח המילה נוחה ממנו. זאת אומרת, הוא לא עשה, הוא לא התנהג מדת חסידות.
נו, נו, כמו שאומרים. נו, נו.
זה הגדל.
נראה לי 2, אני מסתפק, אבל נראה לי 2.
שתיים אתה אומר, ניתן לכתחילה. חבל שלא הסתפקת קצת יותר, כי...
מה התשובה?
מי שחלק מהשיטות, הרי הוא מביא שעד כמה שאדם קבע מחיר, קבע. אם יש פה הונאה, זה גדר אחר.
אבל הוא אומר, אמרתי, הוא אומר, יאללה, גמרנו.
אמרת מחיר, אז לכן צריך לעמוד במחיר.
סגרתי.
במידה ויש פה איזו טעות מאוד גדולה, מכך טעות, אז אנחנו נראה. אבל עד כמה שיש מחיר, הוא פחות או יותר עמד במחיר, אפילו ששוני קצת, עדיין הוא לא יכול לחזור בו, זאת אומרת, גם אם הוא יחזור בו, זה מוסר אמנה, הוא מותר לו לחזור, זאת אומרת, זה לא איסור, אבל אם הוא יחזור בו, הוא מוגדר כמחוסר אמנה.
וכאמור, לא כדאי, מיכאל, בסדר?
בעזרת
השם, כבר ממחר תוכל לנסות שוב. יש לנו המון מאזינים המדינים על הקו, מה איתם? זה גם התחשבות צריך. טוב, תודה לך. אנחנו עם יאיר עכשיו. שלום.
שלום.
אנחנו ממשיכים עם הסופר.
עם שמחה, הבן דוד, שאשתו לחצה עליו לבטל את העסקה, כי עבדו עליו, וקבענו שאם הוא מבטל לזה, זה בחסר אמנה. אבל אני שואל אותך, מתי הוא יכול לבטל את העסקה בכל זאת? לכתחילה? ולא יגידו עליו כלום.
איך? מתי הוא יכול לבטל?
את העסקה.
הסופר סגר על 4,000 שקל, ואחרי זה גילה שיכול היה לבקש יותר. אמרנו שיכול אמנם לבטל את העסקה, אבל נחשב כמחוסר אמנה, ולכן לא מומלץ.
מה הסופר? לא שמעתי בשביל השאלה הקודמת.
אז יש לנו סופר שסגר לכתוב מגילה, סגר עם מישהו שהוא כותב לו מגילה תמורת 4,000 שח. לאחר שהוא סגר את העסקה, הסתבר לו שהוא יכול היה לבקש יותר. אז אמרנו שלמרות שיכול היה לבקש יותר, הוא אמנם יכול לבטל את העסקה, אבל אם יעשה זאת, הוא מוגדר כמחוסר אמנה, ולכן זה לא לכתחילה. והשאלה היא, איך במקרה כזה, יכול הסופר לבטל את העסקה ואפילו לכתחילה?
אז האפשרות הראשונה זה אם הכתב של שמחה, של הבן דוד, שווה יותר מהמחיר הנקוב.
אפילו שזה פחות מעונה, יוצא ששווה יותר, יכול כבר לבטל את העסקה.
האפשרות השנייה, אם ידע את המחיר, הוא בכל אופן העניק את ההנחה.
זה יכול לחזור בו.
מה האפשרות השנייה?
אם הוא ידע את המחיר, ולמרות שידע את המחיר המקורי, בכל זאת הוא נתן את ההנחה. באפשרות השלישית, אם מחירי המגילות לפתע התייקרו, זה מרגע... זאת
אומרת, בזמן שהוא סגר, הוא לא ידע שמחירים התייקרו.
מה אתה אומר?
אני חושב, מה הייתה האפשרות הראשונה?
האפשרות הראשונה, במידה והכתב המיטב שלו הוא כל כך יפה, הוא נחשב למודר יותר ושווה הרבה יותר.
שווה יותר, אפילו פחות מעונה.
האפשרות השנייה הייתה שאם... האפשרות השנייה, מה הייתה?
שהוא ידע את המחיר מראש, נתן הנחה, עכשיו הוא מתחרט. אז הוא רוצה לחזור למחיר הראשון, והאפשרות השלישית, שכשהוא סגר את העסקה, הוא לא ידע שהמחירים של המגילות כבר התייקרו.
אני חושב שהאפשרות הראשונה...
אם הכתב שלו שווה יותר מהמחיר הנקוב, לצערי זה לא התשובה הנכונה, כי לכאורה על הכתב שלו הוא ידע כשהוא סגר את העסקה. על מחירי המגילות, יכול להיות שהוא לא ידע שזה יתייקר. זה נקרא
שני שערים, טרי שערה, וכזה מצב, מביא הרמו, שרוב הפוסקים עדיין הוא שיכול לחזור בו, כאשר הוא ידע שיש מחיר מסוים למגילה, במציאות המחיר התייקר והוא לא ידע מזה, בקייגם לזה ביטול מקח בסיסי, וממילא הוא יכול לכתחילה, לבטל את העסקה ולומר המחיר שהוא נתן זה היה בטעות.
טוב. תודה לך. אתה מוזמן לעלות שוב. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה. כבר נשוב.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה. וביום שלישי הקרוב נארח את הנטורופת דוקטור אליהו לוי, שישוחח על חיזוק הגוף ומערכת החיסון לחורף, בעיות סחוס והטיפול במתח ובעיות שינה. עניין משפחתי. שלישי 11 בבוקר בהגשת מירי שניאורסון, כאן בכל חי. רגע לפני שאתם ממשיכים להאזין למוזיקה, בואו ליהנות מרגע איכותי לעצמכם עם נס קפה טייסטרס צ'וייס. נס קפה טייסטרס צ'וייס, תהנו מהרגע שלכם. תואר ראשון לומדים עם הראשונות להצלחה. זכאית לתעודת בגרות? הצטרפי ליום הפתוח של המכללה ירושלים ביום ראשון ט' באדר בזום. בואי לשמוע על מגוון מסלולי לימוד מרתקים לתואר ראשון בחינוך ועל שפע מלגות והטבות. הלימודים מתקיימים במשך 3 ימי לימוד בשבוע בלבד. לפרטים ולקבלת קישור למפגש הזום ביום הפתוח, חייגי עכשיו למכללה ירושלים 02-6750-918. בעל עסק קטן או בינוני, המשכת להעסיק עובדות ועובדים בתקופת הסגר? בדוק עכשיו את זכאותך למענק שימור עובדים. בעלי עסקים שפעילותם נפגעה יוכלו לקבל מענק של 5,000 שקלים בהתאם לכללי המענק על כל עובד שהמשיכו להעסיק בחודשים ספטמבר עד אוקטובר. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או חייגו למוקד כוכבית 8104. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. כפוף לתקנון. כדי שנהיה מוגנים, חשוב גם לעטות מסכה, גם להתחסן וגם להימנע מהתקהלויות. רק יחד נתגבר. זה האינטרס שלך ושלך. זה האינטרס של כולנו. החיסון זמין למבוגרים ולבני נוער מגיל 16 ומעלה. פרטים נוספים בקו המידע של מרכז ההסברה למגזר החרדי 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות. עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם, יהושע איתנו עכשיו, שלום לך. יהושע?
כן.
איפה אתה מתפלל, במניין חצר או בבית כנסת מחתרתי? באיזה מתווה אתה? או בישיבה?
אני מתפלל בישיבה.
בישיבה, יפה.
התחסנת? התחסנת? קיבלת צ'ונט?
לא.
טוב. רגע, למה, רק זה, מה באמת מונע מבחור ישיבה להתחסן? יש איזה בעיה?
גיל.
גיל 16
לא, ומעלה. אולי הוא לא בן 13.
טוב, אתה יודע שעוד מעט...
אתה עוד לא בן 16?
לא, לא.
ממש צעיר. טוב.
בוא תשמע. במניין החצרות יש רק ספר תורה אחד, וביקשו לקרוא את פרשת שקלים צמוד לפרשת השבוע, ורק אחר כך את פרשת... ראש חודש. שוב, לפני שאני מכיר את התשובות. למה?
כי כשגוללים...
הגוללים אז גוללים. מגיעים לשקלים לפני?
ברור, הרבה יותר קרוב.
הרבה יותר קרוב.
כדי לחסוך את הזמן של הגלילה קדימה ואחורה.
אז בוא נקרא שקלים ואחר כך את ראש חודש. טוב, אפשרות מספר אחת אין בעיה, ואפילו לא כתחילה. אפשרות השנייה בעייתי מבחינת המפטיר. אפשרות השלישית, אסור לשנות, וכל המשנה ידו על התחתונה. הרי למעשה זה תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, ולכן פרשת השבוע, אחר כך את ראש חודש, ואחר כך שקלים, אבל על הדרך יש לך את שקלים,
המון נקרת שקלים על הדרך לפני החודש.
אז תשובה ראשונה לכתחילה, תשובה שנייה בבעייתי, ותשובה שלישית
אסור לשנות. ווזוק שתי, מה אתה אומר, יהושע?
אני חושב שמכיוון שבעצם תדיר לשנות אדיר, עדיף שלא לשנות.
אז בעייתי או שאסור?
אני חושב שאסור.
אסור.
שנייה אחת.
נלך על שתיים. נלך על בעייתי מבחינת. תלך והלכת טוב.
כן, אבל זה בעייתי באמת. גם אסור, זה אולי תשובה נכונה, אבל אסור, כשאומרים אסור, זאת אומרת שגם אי אפשר בדיעבד לשנות. ולכן, המשתבר מזכיר מה הדין באמת טעות. בטעות. קראו פרשת ראש חודש.
שקלים
לפני ראש חודש. זאת אומרת, הקדימו לפני ראש חודש.
אז לא
יקראו
שוב.
אין בעיה. ואז בכזה מצב, אם קראו את פרשת ראש חודש בסוף אחרי שקלים, במקום המקרה של שקלים בסוף, אז יפתירו בהפטרה של ראש חודש. כי תמיד אנחנו הולכים אחרי, במפטיר הולכים אחרי הקריאה האחרונה. ולכן גם אם, ומכן, אם שינו וקראו את שקלים במקום בסוף לפני ראש חודש,
אז יפתירו בראש חודש.
בראש חודש. המעניין הוא שיש לנו הבדל בין פורים לבין חנוכה בנושא הזה. כי בפורים, זאת אומרת, בארבע פרשיות, בפרשת שקלים, או בשאר הפרשיות, אם זה יכול להתרחש בחודש, כן, בחודש או בשקלים זה יכול לקרות, אז בכזה מצב אנחנו באמת נסעים עם אדם טעה. טעה, אומר המשתמר, לא כתחילה, בטעות. וסיים בראש חודש, אז הוא יפתיר את ראש חודש. אבל בחנוכה, הרי יכול להיות מצב שראש חודש תבט.
יוצא בשבת.
יוצא בשבת, וגם חנוכה, גם שבת, וגם ראש חודש. בכזה מצב, גם אם הוא טעה, ואמר את, וקרא את ראש חודש בסוף, הוא יפתיר בהפטרה של חנוכה משום פרסום הנס. כי יש לנו כמה סיבות מדוע אנחנו מזכירים את הנושא הזה של ההפטרה היא דווקא האחרונה, זאת אומרת הפרשה האחרונה, או בגלל שאם זה סיימנו, אז מפתירים בזה, או בגלל פרסום הנס, המעלה של הנס היא כל כך גדולה שאנחנו צריכים גם לקרוא בשביל זה, לא רק פרשה אלא גם הפטרה. ולכן יהיה הבדל, בחנוכה אנחנו דווקא נפטיר עם ההפטרה של חנוכה, למרות שהקדמנו את זה. אבל כל פנים, מה אנחנו רואים במשנה הברורה הזה, ולא רק במשנה הברורה, אלא בשולחן ערוך ובשאר הפוסקים, שלא לא מתחשבים בנושא הזה של תיחד לציבור, כי זה לא תיחד לציבור, אתה יודע תיחד לציבור, כשעושים דבר שהוא לא לצורך.
אבל כשזה לצורך, אז זה לא עכשיו תיחד
לציבור. זה עצמו חיוב.
זה כמו חלילה להגיד, תיחד לציבור, להביא את כולם למניין.
נכון מאוד, נכון מאוד, להחכות לעשרה שיסיימו את התפילה, בשביל שיחזור חזרת השץ. זה הדין, זה הדין, ולכן אין שום סיבה ואין שום צורך, והדבר הזה הוא טעות, ללכת ולהקדים חילה וחס לכתחילה, את פרשת ראש חודש.
אם קרה בלא כוונה, אז יצאו.
אם טעה, כן, יצא, נכון, אז כזה, אבל להקדים את פרשת שקלים בגלל הזמן, ודאי לא שייך, ודאי לא שייך, ולכן, כן, יקרו לפי הסדר, כמו שתקנו חז"ל, קודם התדיר, פרשת שבוע, אחר כך הראש חודש, ובסוף הכיתה שקלים, וזה אנחנו מסיימים, גם אנחנו מפתירים אלה בשקלים.
טוב, אנחנו עם שאלה נוספת ליהושע.
האם יש חיוב מצוות שקלים? לנשים.
שמיעת?
שמיעה, נתינה, כל המצווה.
כל המצווה.
אפשרות מספר אחת, כן, גם נשים מחויבות במצוות שקלים. ואפשרות השנייה, לשמוע, הן פטורות, אבל לצאת מחצית השקל הן חייבות. ואפשרות השלישית, נשים פטורות ממצוות מחצית השקל. כן, יהושע, מה אתה אומר?
אני חושב שעצם העניין של מחצית השקל נתקן בגלל חטא העגל אולי או משהו כזה.
אז?
לכן הן לא צריכות לתת, אבל אני חושב שלשמוע כן.
אז לשמוע, אין אופציה כזו. יש לנו מחויבות,
גם
וגם לתת. האפשרות השנייה זה לשמוע לא, אבל לתת כן. האפשרות השלישית זה הן פטורות מהמצווה בכלל. מה אתה אומר?
נראה לי פטורות.
אתה הולך על נשים פטורות ממצוות מחצית השקל, הולך והלכת טוב גם הפעם.
נכון מאוד, נשים כמו שהזכיר פטורות ממצוות החצי שקל לגמרי, הם לא התחייבו לתת את התרומה לבדק הבית, זו חובה על הגברים, ולכן הן לא מחויבות לא בנתינה, וגם שאתה מפורש
כתוב,
וגם לא בשמיעה, הן חיוב מפורש לשמוע, אמנם כתוב שבמשנה, וככה גם מובן בהלכה, שכאשר הם נותנים, ודאי שיקבלו מהם, גם בזמן המקדש הם מקבלים מהם, ודאי שבזמן הזה שאפשר לקבל מהם תרומה נרחץ לשקל, אבל הם לא מחויבות בדבר.
שאלה שלישית.
האם חובה לתת מחצית השקל עבור ילד? האפשרות השנייה עבור בן כן, עבור בת לא. האפשרות השנייה מתחת לגיל מצוות לא, אבל מעל גיל מצוות כן. והאפשרות השלישית, חובה לתת מחצית השקל עבור כל ילד.
זהו, בעיקרון, מחצית השקל במשכן הייתה רק מגיל 20. אבל אם התחיל לתת מגיל חינוך לא יפסיק, ואני חושב שמעל גיל מצוות כבר חייב.
יפה.
שתי תשובות יש לו.
הוא אפילו הוסיף.
הוא עונה גם על השאלה הבאה.
לא ראיתי אפילו, זה אפילו השאלה הבאה. נכון? טוב, אבל... אז ניתן לו את השאלה הזו רשמי, גם לטובת המאזינים. והשאלה הבאה, שהיא הרביעית עבורך, מתי יש חובה לתת עבור ילד קטן? כבר עבור ילד קטן את מחצית השקל? אז אתה כבר אמרת שאם נתן עבור השנה אחת, אז לא יפסיק. נכון? אז יש לנו כבר ארבע תשובות נכונות של יהושע, בוא נזדרז לשאלה החמישית.
הייתי כבר
עונה גבות
השלישית כבר.
נו, בוא נראה, תענה ואז ניתן לך את השאלה.
האם נשים חייבות בקריאת,
בשמיעת,
פרשת זכור, האפשרות הראשונה, ברור שכן, האפשרות השנייה, לא, האפשרות השלישית, תלוי במנהגים.
אני חושב שנשים חייבות לכתחילה, כי זה היה משהו בעצם שכל עם ישראל צריכים לזכור.
ארבע תשובות נכונות היו לך? אתה תסתפק בארבע תשובות נכונות. פרס תקבל מאיתנו, לא השלמת את החמישית, אבל הדעה הרווחת זה שבאמת מה שישוע אמר.
שתי מצוות שנשים מקריבות עצמם עליהן. ובשניהם הם פטורות.
שופר ו...
זה שופר וזכור.
כן, אבל במקרה של זכור,
באמת... השופר בכלל הם פטורות משופר.
שופר פטורות, אבל נשים קיבלו על עצמם, זה ודאי שקיבלו על עצמם, ככה נוהגות ודאי נשים בני אשכנז. באו, תעזבות
עם הילדים.
כי קיבלו על עצמם, קיבלו על עצמם את זה, ולכן זה...
או מלך חייבות.
כן, כמו מנהג בחובה. אבל לגבי זכור, זכור למעשה הוא צודק מאזן על פניו, שנשים צריכות חייבות, כי הרי מה זה משנה, הרי גם הם מחויבות...
מוכוי שמחה.
וזה לא מצד שעשה זמן גרמה, זה חובה כל הזמן, כל השנה, מחיית המלאק. אומנם, מביא החינוך, שיות שאין דרך של אישה להילחם. דרך האיש להילחם ולא דרך אישה. הרי מצוות מחיית המלאק, זכירת המלאק, זה המצווה היא להילחם ולהרוג את המלאקים. בשונה משאר האומות, שבע עממים, שם זה עניין זה להחרים להם את רכושם, להחרים את ממונה. אבל במלאק החובה היא להרוג. ולכן אין אישה דרכה לי להרוג ולהילחם.
ולכן...
וממילא כותב החינוך שאין עליהם מצוות מחיית המלאק, וממילא זה נגרר גם הדין של זכירת המלאק, אין להם חובה, אין להם חובה
מהתורה. אז מה העניין של מנהגים פה?
אז מה אנחנו רואים את הנהירה המודית בשבת זכור בבוקר?
היות שדין הזה עצמו הוא מחלוקת, האם בכלל נשים פטורות מזה או לא, אבל זה בשיטת החינוך, והרבה פוסקים סוברים אותו. וכמובן שזה תלוי בעוד מחלוקת בסיסית, האם בכלל מצוות פרשת זכור היא מהתורה? או שזה רק קריאה מדרבנן. פשוט ודאי שיש חובה מהתורה לשמוע את פרשת זכור. למה? כי התורה חייבה לזכור ולמחות.
עכשיו, אבל שומעים את זה...
אבל היות ששומעים את זה במהלך השנה בעוד פרשה, ועבור המלא, כמו שנקרא בפורים, וגם השאלה אם זה בפה או במלחמה, כמו שיש את הרמב"ם, ממילא לכן, היות שזה כך, רוב הפוסקים סוברים שזה כן מהתורה, כך שחנוך גם פוסק בהלכות בקוף צד ג' שם יותר, בהתחלה. שזה מהתורה, אין פרשת זכור ואין פרשת פרה לפי השולחן ערוך, גם היא מהתורה. למעשה אנחנו נוקטים שזכור זה לכל רוב הפוסקים נוקטים שזה מהתורה, וממילא גם נשים אלה יהיו מחויבות בזה אם זה מהתורה, כמו שאר המצוות, אבל כמו שהזכרנו את החינוך, וגם משנה ברורה לא מזכיר שנשים מחויבות, לכן צריך לדעת שזה לא בסיס כמו חיוב על הגברים. נגו לבוא, ועד רבה, יכול להיות שגם תפיחי כפוסקים גם חייבות בזה.
זה מתנגן לי.
יהושע, תודה לך.
אתה מוזמן.
אני את החצי מהתשובה. כן, זה יפה. זה לא מספיק בשביל מקבט, אבל בפעם הבאה אני בטוח שתצליח יותר. תודה רבה לך. אנחנו עוברים לאברהם. שלום לך וערב חי.
ערב טוב.
אברהם, בוא נדבר על השטיבל. בשטיבל החדש,
בקהילה החדשה, ביישוב הכי שמח, אין עדיין עזרת נשים, ולכן מצאו פתרון, והודיעו על קריאת התורה לנשים לאחר תפילת מוסף. האם ניתן להוציא ספר תורה?
זאת אומרת, מיוחד עבור הקריאה לנשים.
לנשים.
נכון. ובכוונה, המקרה הוא כזה, אתה יודע, המקום שאין עזרת נשים, כי אם יש עזרת נשים, אני לא רואה טעם בכלל לעשות את המניינים האלה שלצערנו, זה היה נפוץ, אותם עניינים שאנחנו נלמד עליהם. לנשים. שנלמד בחיים אם זכר לזה מותר או אסור. במידה ואין, אם יש עזרת נשים, אז נשים שיבואו בזמן וישמעו את הקריאת תורה, או בזמן שיש קריאת תורה.
עכשיו אם אין עזרת נשים,
אז פה אולי יש מקום לדון.
אפשרות מספר אחת ניתן להוציא אפילו לכתחילה, או בתנאי שיש מניין אנשים, ואפילו ששמעו כבר את קריאת התורה. האפשרות השנייה זה ניתן אפילו לכתחילה, אבל גם אם יש אנשים, דווקא אם יש אנשים שלא, שעדיין לא שומעו את קריאת התורה, האפשרות השלישית, ניתן להוציא את ספר התורה אפילו בלי מניין, העיקר שיש מניין נשים.
האם צריך מניין של אנשים, או מספיק שיש 10 נשים?
כן, או אנשים ששמעו או לא שמעו.
זאת אומרת, בתשובה 2 זה אנשים שלא שמעו?
כן, גברים.
אבל לא צריך מניין דווקא.
מניין. או רוב מניין.
מניין גברים שעדיין לא שמעו את קריאת התורה. אז שוב, נעשה רק סדר בשלושת האפשרויות. האפשרות הראשונה שאפשר להוציא ספר תורה, אבל בתנאי שיש מניין אנשים גם אם הם כבר שמעו את קריאת התורה. באפשרות השנייה זה ניתן לכתחילה. סליחה,
באפשרות הראשונה מניין גברים הכוונה?
גברים, כן, גברים. כן, האפשרות כן. השנייה זה מותר, אבל רק בתנאי שיש 10 גברים שעדיין לא שמעו קריאת התורה. ואפשרות okay. השלישית, שאפשר להוציא את ספר התורה אפילו בלי מניין, העיקר שיש מניין של נשים.
אני קצת מתלבט, כי הרי הם נוהגים לעשות זה תמיד, אבל לאחר מותר. כי הרב שאל בשאלה, שאלתם למה דווקא לאחר מותר, אני מנסה להבין למה, כי בעיקרון הרי הם נוהגים בכל המקומות, לעשות קריאה מיוחדת לנשים, ולא מקפידים על זה שיהיה דווקא 10 נשים ודאי שלו, 10 גברים, נעשה רק שנייה, וקצת מבלבל. סליחה, שעוד פעם על התשובות.
האפשרות הראשונה שאפשר לכתחילה, אפשרות שנייה, אפשר רק אם יש אנשים שעדיין לא שמעו את הקריאה, והאפשרות השלישית, אפשר גם אם רק אנשים עצמן לא שמעו את הקריאה.
הראשונה.
אפשר לכתחילה.
כן.
טוב, אני יכול להבין את התשובה של המאזין. כי באמת כך נוהגים, אז מקס, כולם טועים?
לא, כולם טועים, יש הרבה מקומות שלא נוהגים כך. ובאמת זה התחיל מכך...
אז קודם כל התשובה הנכונה היא זה דווקא...
שצריך שיהיה מניין, או שיוציאו ספר תורה בשביל אנשים שלא שומעים, כי בשביל אנשים להוציא זה מאוד בעייתי. ואם אנשים...
כן. אז תכף הרב שאני שואל, שמפקדים תמיד לקרוא לפני מנחה
גדולה... או, נפלא מאוד.
אז מפקדים כדי שיבואו על הדברים, נכון?
יפה, יפה, אז זה מצוין. אם אתה מוציא את ספר התורה כבר בשביל קריאת התורה, בשביל מנחה, אז אתה יכול, דרך אגב, אפשר לקרוא עוד, עוד, אוכל לקרוא דווקא את הפרשה הזאת, אפשר להוסיף עוד ולקרוא גם את הפרשה הזאת.
אתם מוצאים לפני מנחה לפי זה?
יש, המקומות המאדרים אתם מוצאים בזמן הקריאה התורה של מנחה,
ואז קוראים גם את זה.
קוראים גם וגם, או משאירים את זה וקוראים לפני אשרי, ואז מיד קוראים את הספר התורה השני, ואז מלך כבר רוצנו בשביל הקריאה של מנחה, אז אפשר לקרוא גם בשביל פרשת זכור לנשים, אבל בלי זה, זה מאוד בעייתי להלכה. כאשר אנחנו מוצאים סתם ספר תורה.
אבל הרב, אני שואל שאלה קטנה, כשמוצאים לפני מחי גדולה, עושים את זה בדרך כלל 5 דקות לפני מחי גדולה.
כן, כן.
אבל אחרי זה נחזירים את הספר, מוצאים אותו עוד פעם.
אז מה הרווחנו? זה קצת בעייתי, זה בעייתי. להוציא ספר תורה. נכון, נכון, צריך לבדוק את ה... לא בכל המקומות. לא, תבדוק את הדין, גם המועדים מנהגים מדבר על זה. זה לא בכל המקומות, צריך לבדוק את ההלכה לפרטים.
לא, בהרבה מקומות מאוד חשובים שאני יודע שאשתי הולכת.
עוד רבה.
אז 12:25 קוראים את הירי, 12:30 מלכי גדלה. ואז יוצא בעצם...
אז תדיע להם. אז תשאל שם את הרב, שאל שם את הרב באמת. עוד רבה, אולי שהוא יכול לדבר איתנו גם באישי אם הוא רוצה.
להגיד לה...
כן, שזה לא מודר.
שר
כוח לכם, שר כוח לכם.
תודה רבה לכם.
טוב, אז בעצם מי שרוצה לעזור בזה, לא יקום בבוקר למניין ויבוא.
יבוא ב-12:30.
אולי מישהו יסכים להתנדב. טוב, בכל מקרה תודה לאברהם.
אנחנו רואים בהלכה אפילו לגבי...
תודה רבה לכם.
אפילו לגבי חבוש, כמו שעכשיו ראינו, לגבי המניין חצרות, להוציא סתם ספר תורה ממקום למקום. אז מה, בגלל שזה בתור בית כנסת, זה מותר להוציא? יש לזה, בשביל להוציא צריך שיהיה סיבה, לא צריך שיהיה סיבה, צריך שיהיה שישה אנשים שלא שמעו קריאת התורה, אז אפשר להוציא ספר תורה.
טוב, אנחנו עם יוסי, שלום, ערב חי.
ערב חי.
טוב, שים לב לשאלה הראשונה עבורך.
שמה קריאה.
רציתי לשאול את הרב לפני שאתה שואל אותי, סליחה.
כן.
זה ממש מחודש בשלב המה לפני כן, שאם קוראים בטעות שקלים, אז רק אחר כך ראש חודש, שמפתיעים בראש חודש, כי הרי להפתיעים שקלים זה דין הדגמור, אז...
נכון, אבל בסבור מביא את זה. אבל בסבור את העין ב... תחילת הלכות פורים, מביא את זה, את הדין הזה, שבכאשר...
איפה זה, איזה סימן, סליחה?
סוף המשנה הברורה, זה בסימנים ממש האחרונים, שמה ארבע סימנים לפני הסוף, תף רש עין ו, אני לא תפוס אותי בדיוק על הסימן, אבל זה ממש בסוף, הסימן הראשון של הלכות פורים, הרי המשנה ברורה, הרי המשנה, השולחן ערוך בכולה, נוחל, חנוכה ומגילה, הזמן הראשון של הלכות מגילה, שם תף השפיחת, יפה. אז למעשה, אז הוא מביא שם את הדין של ארבעה פרשיות, ומשנה ברורה מפורש מדבר על המקרה הזה שדיברנו, והדין הזה שפורים דיברנו עליו, ומקרה של החנוכה, אז שם זה ברור הלוך דווקא מביא, את הדין של חנוכה ששם הולכים אחרי פרסום הנס. אבל במקרה של ראש חודש, מביא מפורש, אם טעו וקראו את ראש חודש, יפתירו בשל ראש חודש, השמיים כיסי.
טוב, הנה השאלה עבורך.
שכוח לכם.
שמעת קריאת זכור, אבל פספס כמה מילים. אפשרות מספר אחת יצא רק אם הוא שמע את הכל. האפשרות השנייה יצא אפילו אם הוא שמע את עיקר הפרשה. האפשרות השלישית הוא לא יצא בכלל כל עוד והוא לא הבין. מה אתה אומר? פספס כמה מילים.
אני חושב שהאפשרות השנייה יותר נכונה, כי העיקר שהוא שמע חלק מזה ש... כמו שאנחנו רואים
שמגן אברהם
אומרים ש...
יפה מאוד. זה מחודש מאוד, מאוד מאוד מחודש, אולי אפילו יותר חודש ממה שאמרתי מקודם. מה ששאלת כמובן, שזה משנה ברורה מפורש. במקרה הזה, המשנה ברורה דווקא אומרת, מביא את המגן אברהם ונשאר בצריך עיון עליו, האם אפשר לצאת ידי חובה ביבוא המלאק. אבל זה המנוער בך, מביא את הראיה שהבאת, והוא אומר, היות שהמגן אברהם פסק שאפשר לצאת ידי חובה ביבוא המלאק, בפסח של פורי, אז אם לא רואים שאין חובה דווקא לשמוע בדיוק את הפרשה לזכור, אלא העניין, ואם שמעת את העניין, אז יצאת ידי חובה, אפילו שלא שמעת את הכל.
שאלה נוספת.
שמע, אבל הוא לא מבין את המשמעות של המילים. האפשרות מספר אחת יצא, כי העיקר הוא פה, זה השמיעה. האפשרות השנייה לא יצא, והאפשרות השלישית, בדיעבד, יצא.
אז אדם שמע את הקריאה, אפילו את כולה, אבל לא הבין את משמעות המילים, אז א', מספיק ששמע כי זה העיקר, ב', לשמוע לא מספיק צריך גם להבין ולכן לא יצא, והאפשרות השלישית יצא אבל רק בדיעבד.
אני חושב שהשלישית זה יותר נכון, כי באמת להתחיל אז צריכים להבין, אבל אם אפילו לא הבין, אז מסתבר יצא בדיעבד.
אני מציע שאנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, מיד אנחנו נשוב, תחשוב על זה עוד קצת בינתיים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. הנה זה קורה, מופע הצדעה לארגון רפואה לישראל בערב מיוחד עם מיטב האומנים יואלי דיגמן ותזמורתו המורחבת, משה לוק, ישראל אדלר, הרי היל וילד הפלא מנדי רוט בהופעה מלאה. האירוע ישודר כאן בכל חי ביום רביעי הקרוב החל משמונה בערב. מחכים לכם. מהנדסת מערכות מידע, מנהלת כספים במשרד ממשלתי, מנהלת פרויקטים בשיווק, בואי להחליט עכשיו, במה תעבדי בתשפ"ד. את מוזמנת ליום פתוח מקוון בקמפוס לוסטיג של המרכז האקדמי לב, מחר בשעה 7 בערב. להרשמה חייגי, כוכבית 3118, כוכבית 3118.
קיבלתם את המנה השנייה של חיסון נגד נגיף קורונה? נפלא. אתם זכאים לתעודת מתחסן המקנה לכם פטור מבידוד. רק לאחר 7 ימים ממתן המנה השנייה של החיסון, ייכנסו לאתר משרד הבריאות או לאתרי קופות החולים. שימו לב, רק תעודת מתחסן מקנה פטור מבידוד. החיסון הוא הדרך לנצח את המגפה. מידע נוסף באתרי קופות החולים ומשרד הבריאות. מגיש משרד הבריאות.
מסוגלים לחלום על זה? ההגרלה הגדולה של מסוגלים יוצאת לדרך. רק 5,000 משתתפים, והפרס הראשון, שתי סוויטות על שפת הכינרת, מאובזרות קומפלט, בבעלותכם, עם אופציה להכנסה כלכלית לכל החיים. מתנה לבחירה לכל רוכש חבילה. מחבקים את משפחת מסוגלים, משפחת ילדי האוטיזם. כוכבית 9208. מצווה לרכוש מכספי מעשר. כוכבית 9208. כפוף לתקנון ההגרלה באתר מסוגלים.
סדר ג' כבר נגמר, נשארו קצת בחורים. החברוסה לא מוותר, הדברים פה לא ברורים. עוד שורה גמרה מבין פחות את המפרשים. חייב טורקי חזק שיחדד לי את החושים. לך תעשה הפסקה ומפתיר והולך אל החבר'ה ליד הבימה. אני נרדם על הסטנדר נבעל, קם ומסדיר נשימה. המים רתחו, נושל את הקפה, אוהב את זה ככה נקי. ניגון של גמרה, ניצוץ בעיניים ושלוק של טורקי. פתאום הכל מתחבר, התוספות מתבהר, בסמדרש בריסחה גועש וסוער. הניגון מתנגן, הכל יותר חד, אני מתעורר, איזה פשט מיוחד. פתאום הכל מתחבר, התוספות מתבהר, בסמדרש בריסחה גועש וסוער. הניגון מתנגן, הכל יותר חד, אני מתעורר, איזה פשט מיוחד.
קפה טורקלית, יש מעצב, תתעוררו.
זה בסך הכל שפעת.
אף אחד לא ימות מזה.
הם מכניסים לנו שבבי מעקב.
מידע כוזב ושקרים מסכנים אותנו. הם מתכחשים לחולים, לנפטרים, לטרגדיות, וממשיכים לפזר שמועות ועלילות כזב במטרה לזרוע בהלה מפני החיסון. עוצרים את מסע השקרים של מתנגדי החיסונים. לא מפיצים שמועות ופרסומי כזב. בכל התייעצות רפואית, פנו לרופא המטפל עליו אתם סומכים, לאתר משרד הבריאות או לקו המידע של מרכז ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. החיסון יעיל ובטוח ויכול להציל חיים. הקורונה עלולה לסכן חיים. מגיש משרד הבריאות.
סובלים מחרדות, דיכאון, הפרעות קשב וריכוז? ברביעי הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בכל הנוגע לטיפול המתאים לכל גיל. עניין משפחתי, רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
טוב, שבנו, איתנו יוסי, נכון?
יוסי, כן.
יוסי. אז שאלנו לפני הפרסומות, אדם ששמע את קריאת זכור, אבל לא הבין את פירוש המילים, האם יצא ידי חובה או לא.
אז אם הוא יצא, כי... אז הוא יצא כי העיקר זה השמיע, האפשרות השנייה זה לא יצא, והאפשרות השלישית בדיעבד יצא.
תשובתך.
אז א'.
יצא כי העיקר זה בשמיעה. צר לנו שעיכבנו אותך.
תשמע, זה חידוש.
כי רגע, מסתבר שלא יצא.
אבל באמת, אדם שלא מבין את פירוש ה...
כן, כי למעשה אנחנו יוצאים די חובה, היות שזו מצווה שונה קצת מקריאת תורה רגילה, שזה נשמע.
אז צריך ללמוד, קודם כל, לפני פרשת זכור, צריך לשבת וללמוד את משמעות המילים.
כן, כי יש חובה כל אחד בעיקרון להגיד בפה. אלא מה, אתה לא אומר בפה, אתה שומע. ואיך אתה יכול לצאת די חובה? מצד הדין הבסיסי של שומע כעונה. אומר הרב שטרנבורג בחידוש מאוד מאוד יפה, שלמעשה נפסק להלכה בשולחן ערוך, בהלכות ברכות, שכאשר אדם שומע ממישהו ולא מבין מה שהוא אומר, הוא לא יוצא ידי חובה בשומע כעונה. בדין שומע כעונה. ולכן, מאוד מאוד חשוב לברר ולדעת מה קורים בזמן הפרשת זכור.
אז חובה על כל אחד באמת ללמוד לפני שבת את כל המשמעות של המילים.
אז למעשה לפי החשבון שבאנו מקודם, שאין עניין לדעת כל מילה במילה,
כי אמרנו שגם אם פספס כמה מילים הרי יצא.
אז באמת, אם אדם מילה אחת פה מילה שם הוא לא בקיא, אז אולי הוא יצא ידי חובה. אבל מעיקר הדין, יש כן עניין לעבור על קריאת אותה פרשת זכור, ללמוד אותה, להבין אותה, להבין את כל המילים, מה זה ויזנה בך כל נכשלים אחריך, מה זה ואתה יפה יגע ולא יראה אלוקים, כל מילה בפני עצמו, ואולי אנחנו קצת נעמוד את כמה מילים, וככה שנצליח להבין, כאשר נשמע את הפרשה בשבת קודם, זאת השם, נוכל לצאת החובה על המצווה כל כך כל חשובה מהתורה.
רבי יוסי, תודה, אנחנו נשמח להשתמע איתך בעתיד.
כל טוב.
תודה לך.
אז מה המסקנה?
המסקנה היא שצריך לדעת את פירוש המילים, ואם לא מבין את פירוש המילים, לא יצא.
אה, לא.
ולכן חשוב ללמוד את זה. תודה רבה לך.
בדיעבד לא.
טוב, מי שסומך על הרב שטיינברוך, אז כתוב שלא יצא, אבל חלק מהפוסקים חולקים עליו, אז לכן בדיעבד כל אחד יעשה שאלת רב. אבל למעשה, אנחנו עכשיו נמצאים לפני, ברוך השם, אנחנו שבוע לפני, יש לנו קצת פחות משבוע אומנם, יש לנו כמה ימים, יש לנו מספיק זמן בשביל להבין שנצא לכתחילה, מעיקר הדין.
בשביל זה אנחנו כאן, כדי לעורר את הדברים הללו, תודה רבה לך. אנחנו מיד נהיה עם מאזין נוסף. זה לא טקסט מאוד ארוך, זה לא קשה לשבת על פירוש המילים, למצוא פירוש ולהבין ולדעת על מה מדובר.
וזה גם פרשה קצרה, כמה פסוקים. זה לא לשב, תשב, תלמד פרשת נסו.
אורי.
אורי. אתה יוצא את המזרח או אשכנז?
מזרח.
מזרח. אז איך מנגנים את זה? אני לא יודע, רציתי להגיד את זה באשכנזית.
והוא מתבטא כנסת.
יעיף ויוגיה, ולא יוראי, אלוהיקים, מה זה, ואתה עייף ויגיע, מה זה ולא ירא אלוקים? על מי הכוונה? על ישראל, על המלאק או על המצרים? מה אתה אומר? ולא ירא אלוקים.
אמרנו שחשוב להבין את פירוש המילים, אז הנה, אנחנו לומדים חלק מהמילים.
ישראל, המלאק או מצרים?
אין לנו הרבה זמן, חייבים תשובה בזריזות. מי לא ירא אלוקים? ישראל, המלאק או המצרים?
כולנו. אנחנו משתדלים.
זה הרב דס נראה לי יצא החזון איש, והוא אמר לו, תראי שמיים, תראי אלוקים. הוא אמר, לא, אני לא ירא שמיים, לא, מי אני? אז החזון איש אחרי שהוא יצא, משגיח, הוא אומר כזה דבר להגיד, אדם לא יכול להגיד על עצמו שלא ירא שמיים, לא ירא אלוקים. מי שמאמין באלוקים, מה זה להגיד לירא אלוקים? אתה לא מאמין כביכול, אתה לא יכול להגיד את זה.
אנחנו מתפלאים שנהיה
ירא אלוקים. הוא הסביר מה ההבנה בזה לא ירא אלוקים. ההבנה היא שיש אנשים שלא צריכים שום דבר, עם עצמה כבר ירא שמיים, לא צריכים שום התגברות. לזה הוא לא הגיע.
לדרגה הזאת, ירא אלוקים, ודאי, כל אחד.
אז מה יוסי אומר?
אורי, מה התשובה?
עונה תשובה.
יש שני ברושים, מי שאומרים שזה המלאק, מי שאומרים ישראל.
אמרת הפירוש הראשון, זה מה שאמרת בהתחלה.
תפוס דיבור ראשון.
כן, אכן נאמר על המלאק, בואו נזדרז, מהר שאלה נוספת. שמע את המגילה ולא הבין את חלקה. למשל, לא הבין מה זה החשטרנים.
בני הרמחים.
בני הרמחים. א', בכל, לא יצא, במידה ולא הבין את חלק מהמגילה. אפשרות שנייה, בדיעבד יצא. אפשרות שלישית, במגילה, אם לא הבין אפילו לכתחילה יצא. שאלה שלישית, האם מותר למכור תחפושות לילדים? אפשרות ראשונה כן, אפשרות שנייה לא, אפשרות שלישית תלוי בני כמה הם.
מה הבעיה? עבוד את הפרובלם.
זה אני מה שאני שואל את אורי, יש לנו 10 שניות לתשובה. כן, לא, או תלוי בני כמה הם?
כן.
אתה אומר שאין בעיה למכור תחפושות לילדים? זו תשובתך? תלוי בני כמה הם, זו התשובה הנכונה. לא נספיק עוד שאלות, אבל פרס בדרך אליך על 3 תשובות נכונות. תודה לך אורי. והרב בני כמה, אז מאיזה גיל מותר מעל גיל מצוות?
לא, לא, ודאי, אם כבר לא ילדים מעל גיל מצוות, אלא מעל גיל שיש להם דעת, כי אנחנו יודעים שגם בגיל קטן מדי אסור למכור, יש להם, אין להם
מכך. לא רק תחפושות, בכלל אסור למכור דברים.
אבל דברים שהם תאבים לזה ורוצים את זה, אז יותר יש חשש למכור, כי אז יש בעיה, של אדם מגיע, ילד מגיע, רוצה לקנות חלב, אתה יכול למכור לו, אבל כאשר הוא רוצה לקנות דבר שהוא יכול להיות שהוא לא צריך, הוא מוציא על זה כממון, אז זה בעייתי מאוד, ולכן יש להימנע.
לבקש לדרוש את ההורים בעסקה. תודה, הרב רועי מושקוביץ, תודה לך חברון, תודה לאורי כהן ולשלמה פולק, נשתמע בעזרת השם, מחר.